שלושה שיודעים. שלום לכם, ננו נוגדנים המנטרלים את נגיף קורונה בבעלי חיים התגלו על ידי דוקטור דינה שניידמן, מיד נדבר איתה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. מספר החולים הקשים עלה דרמטית בסוף השבוע האחרון, הוא עומד כעת על 324 בני אדם, 49 מונשמים, 50 מהחולים התווספו רק ביממה האחרונה, מדובר בשיא של כמעט 4 חודשים, כאשר 209 מהחולים הקשים מחוסנים בשתי מנות. אתמול הובחנו 3,849 מאומתים חדשים לקורונה, ויותר מ-420 אלף בני אדם התחסנו במנת החיסון השלישית עד כה. נעסוק גם בכך, נזכיר שהיום נכנס לתוקף התו הירוק המורחב וגם חובת עטיית המסכות בחללים פתוחים בהתקהלות של יותר מ-100 איש. ועוד עניינים, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לגלות כיצד הסרטן מכין את הקרקע לקראת יצירת גורות, מה שעשוי לסייע באבחון מוקדם כמובן ובטיפול מוקדם. ועוד עניינים, חלל לראשונה הצליחו אסטרונומים לעקוב אחרי מערכת שמש צעירה ולראות התהוות של ירח סביב כוכב לכת צעיר. בחזרה לכדור הארץ, מדוע ליבת הברזל של כדור הארץ גדלה מהר יותר בצד אחד? גם בכך נעסוק, וגם האם יש קשר בין תורת הקוונטים לגרביטציה? קבוצת מחקר ישראלית מציעה ניסוי שעשוי לענות על השאלה הזו, ואולי לחבר בין התיאוריות גם קוונטים וגם גרביטציה. הכוונה היא לתיאוריה של איינשטיין, מיד נרחיב בעניין הזה, ועדויות לרעידת אדמה בירושלים שמוזכרת בתנך התגלו ממש בימים אלה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ננו-נוגדנים נגד הווריאנטים של נגיף קורונה. במחקר בינלאומי חדש שנערך על ידי צוותי מחקר בראשות דוקטור דינה שניידמן, שכבר נמצאת איתנו על הקו, וחוקר אמריקאי מאוניברסיטת פיטסבורג, התגלו ננו-נוגדנים שמנטרלים את נגיף הקורונה בבעלי חיים. ננו-נוגדנים שגם יעילים מאוד כנגד מוטציות שנמצאו בווריאנטים, כולל וריאנט דלטה, אבל אנחנו מדברים בימים אלה. הממצאים פורסמו בכתב העת Nature Communications, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שהובילה את המחקר ומצטרפת אלינו מאלסקה, דוקטור דינה שניידמן, חוקרת בבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
בואי נתחיל מההגדרה של ננו-נוגדנים. נוגדנים שמענו, מה הם ננו-נוגדנים?
אז מסתבר שלחיות כמו גמלים ואלפקות, יש נוגדנים מיוחדים שהם נוגדנים קטנים יותר, והם שוקלים בערך כ-10% מנוגדן רגיל, אבל הנוגדנים האלה יודעים לעשות את מה שהנוגדנים שלנו עושים, ולכן אנחנו קוראים להם ננו-נוגדנים. היתרון של נוגדן קטן יותר הוא בכך שניתן לייצר אותו בקלות רבה יותר, וגם בכך שניתן לתת אותו לא דרך העירוי, אלא ממש דרך משאף או אינלציה. אז יש דרך הרבה יותר פשוטה לתת אותו לבן אדם שחלה.
רגע, אז אולי נקדים ובאמת נברר מה הם נוגדנים, ואז נבין מה היתרון כמובן בננו נוגדנים. מה נוגדנים עושים אצלנו בגוף?
אז הנוגדנים אצלנו בגוף נותנים לנו הגנה, אנחנו מפתחים אותם באופן טבעי, אבל אפשר גם לתת נוגדן לגוף שלנו, וזה בעצם חיסון פסיבי. ואם ניתן נוגדנים, לפני שפיתחנו את הנוגדנים בעצמנו, נוכל בעצם לתת הגנה לבן אדם שחלה. והדוגמה שכולם בטח נחשפו אליה, זה נוגדנים שניתנו לנשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ. כשהוא חלה, הוא קיבל מנה של נוגדנים, של חברת רג'נרון, והעלות של המנה הזאת היא משהו כמו 100+ אלף דולר. בגלל שנורא קשה לייצר נוגדנים רגילים. לכן לננו נוגדנים יש יתרון עצום, הרבה יותר קל לייצר אותם, להפוך אותם לזמינים לכל מי שצריך.
ובדקתם באמת, זאת אומרת, אפשר להניח שמדובר במשהו שיעבוד גם בקרב או אצל בני אדם? כי אמרת שזה בעיקר מוכר מחיות.
אז זה חיות, חיות מיוחדות, רק למות ואלפקות, וכל משפחת הגמלים בעצם. והנוגדן בעצמו מאוד דומה לנוגדן שלנו, רק שהוא קטן יותר. זה היתרון שלו, אין שום סיבה שזה לא יעבוד בבני אדם. יש כבר תרופה אחת שאושרה, שהיא ננו נוגדן, ויש הרבה בדרך.
אז בסופו של דבר אנחנו נקבל את הננו נוגדנים, והם ייצרו, הם ינטרלו את הנגיף? זו פעולה שמחקה את הפעולה של החיסון?
היא לא מחקה את הפעולה של החיסון, היא פשוט פועלת כתרופה, היא מנטרלת את הנגיף. זה חיסון פסיבי. וחשוב מאוד יהיה לתת את זה בהתחלה. אז אם מישהו קיבל תשובה חיובית, באותו רגע הוא יכול ללכת לקחת את המנה הזאת, והיא אמורה להגן עליו מפני מחלה קשה. וזה מה שכנראה קרה עם נשיא טראמפ, הוא קיבל את זה מוקדם מאוד, וזה כנראה מאוד עזר לו.
זאת אומרת שבניגוד לחיסון שגורם לגוף איכשהו לייצר את הנוגדנים, כאן אנחנו מקבלים נוגדנים מן המוכן, והם מנטרלים את הנגיף, וזה בולם כנראה באיזושהי מכה ראשונית את הנגיף.
נכון, וזה נותן לנו זמן לייצר את הנוגדנים שלנו.
וואו, טוב, זה נשמע, כפי שאת מתארת, נהדר, אז למה זה לא כבר קורה, ולמה אין תרסיסים כאלה בכל מקום?
אז נקווה שזה יקרה. אנחנו בשלב הזה מפתחים קוקטייל שיהיה בעצם, שיהיה עמיד בפני כל הווריאנטים שיש. אנחנו מנסים למצוא את המקומות השמורים ביותר על פני הספייק של הקורונה, כדי לקבל את העמידות הזאת. ובמקביל, הננונוגדנים נבדקו כבר באוגרים, ואנחנו כרגע בשלב של הבדיקה בקופים. אם הכל יהיה טוב, אז אפשר להתחיל ניסויים קליניים.
עכשיו, את הזכרת את העובדה שבמשפחת הגמלים, שוב, אני לא יודע אם זה השם הזואולוגי שלהם וכו', אבל שם יש כנראה איזשהו פטנט שהוא קצת שונה מה ממערכות חיסון של בעלי חיים אחרות. מה הפטנט של הגמלים?
אז בנוגדן רגיל יש לנו בעצם, נוגדן זה חלבון, יש לו שתי שרשרות, שרשרת כבדה ושרשרת קלה. ובנוגדן של גמל, קודם כל יש להם גם נוגדנים רגילים כמו שיש לנו, אבל בנוסף יש להם גם מערכת נוספת של נוגדנים שהם קטנים יותר, שלהם יש רק שרשרת כבדה. והיכולת לקחת את הראש נפץ של השרשרת הזאת ולהפיק אותו, מאפשר לנו לקבל ננו נוגדן, נוגדן מאוד קטן.
וואו, עכשיו אני אתייחס למה שאמרת לפני בערך כחצי דקה, אז בהכרח כן יהיה יעיל נגד הווריאנטים, כי אנחנו מבינים שכרגע אנחנו בסוג של מרוץ חימוש, הנגיף משתנה, ואז איכשהו צריך לייצר נוגדנים שיתאימו למוטציות החדשות.
נכון, אז בבדיקות שלנו, בבדיקות מעבדה, נראה שיש לנו בעצם כמה ננו נוגדנים שיעילים נגד הווריאנטים, והטריק כאן הוא לא לעבוד עם ננו נוגדן בודד, אלא תמיד ללכת עם כמה, עם קוקטייל. ואז בעצם אנחנו מקבלים מערכת עם גיבוי. אם יש מוטציה פתאום באחד הווריאנטים שמנטרלת נוגדן בודד, אז תמיד יש עוד אחד שיכנס לפעולה, וככה אנחנו עדיין מנטרלים את הנגיף.
נשמע שאנחנו מתקרבים לפתרון, מה שבאמת יכול להפוך את המגיפה הזו פחות מסוכנת, או לפחות כזו שאפשר לטפל בה מיד. זה, בתוספת לחיסונים, זה נשמע לי כבר באמת קווי הגנה משמעותיים.
נכון, זה יכול מאוד לעזור בתוספת לחיסון.
וואו, טוב, את מדברת איתנו מאלסקה, אנחנו לא רגילים לדבר עם אנשים מאלסקה. מה את עושה באלסקה?
חופשה.
אוקיי, הייתי בטוח שזה שום מחקר, אולי מצאת שם גמל כפו, שאפשר לנצל את מערכת החיסון של החופשה. חופשה זה לגיטימי. טוב, תודה רבה לך מעומק הלב על השיחה הזו, ובהצלחה כמובן. אנחנו נשמח לראות את הדבר הזה בבתי המרקחת הקרובים לביתנו. הפחד מקורונה לא עוזב אותנו.
נכון, כולנו מאוד נשמח.
לגמרי. תודה רבה לך, דוקטור דינה שניידמן, חוקרת בבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
בבקשה, ביי.
תודה. הסרטן מכין את הקרקע. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לגלות מה קורה בגופם של חולי סרטן רגע לפני היווצרות גרורות, אילו שינויים מתחוללים ברקמות, כהכנה לאותן גרורות. הגילויים במחקר עשויים לסייע לאבחון מוקדם, ואז אפשר יהיה לתת טיפול מניעתי. מוקדם מתברר שהסרטן ממש מכין את השטח לפני שהוא מתפשט. יש אפילו חלבונים שמניעים את התהליך. מי שהובילה את המחקר היא פרופסור נטע ארז, היא כבר נמצאת איתנו על הקו. המחקר נערך במעבדה שלה על ידי דוקטור אופיר שני ודוקטור יעל רז וחוקרים נוספים מאוניברסיטת תל אביב, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב, המרכז הרפואי שיבא ומכון ויצמן. המאמר עצמו פורסם ב-E-Life. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המחלקה לפתולוגיה בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב, פרופסור נטע ארז, שלום.
בוקר טוב.
אז ספרי לנו, מהי אותה הכנת קרקע של הסרטן בתאים שהוא מתכוון לפרוץ לשם או להשתלט או להתפשט לשם?
אוקיי, אני קודם כל אסביר שמה שאנחנו מבינים היום זה שגידול סרטני לא מורכב בעצם רק מאוסף של תאי סרטן, אלא הוא בעצם נמצא כל הזמן בתקשורת ונתמך על ידי מה שאנחנו קוראים המיקרוסביבה. מיקרוסביבה זה בעצם תאים של הגוף, תאים של רקמת חיבור, תאים של מערכת החיסון, תאים של כלי דם, בעצם כל המערכות של הגוף מגויסות והופכות לחלק מהגידול. והתחום שאנחנו חוקרים, המחקר הזה, מה שרצינו לראות זה מה קורה באזורים של גרורות. במקרה הזה, גרורות בריאות של סרטן שד. ובעצם יש איזשהו פער בזמן הרבה פעמים בין גילוי של גידול ראשוני או הסרה שלו, שוב, בוא באמת נשתמש במקרה של סרטן שד, כי המחקר הזה היה על זה, אז אישה שיש לה סרטן שד, ומסירים לה את הגידול הראשוני אחרי הגילוי שלו בניתוח, ואחר כך היא מטופלת בכימותרפיה או בהקרנות או בכל טיפול ביולוגי, כל טיפול שנמצא לנכון כדי ומנסות להיפטר מתאים שהמנתח לא ראה שנשארו, ואז בעצם עושים איזשהו מעקב, ולפעמים יש, אחרי שנתיים, אחרי שנה, אחרי שלוש שנים, חזרה גרורתית של הגידול באיבר אחר. אבל בעצם עברו שנתיים או שלוש. ולא, מאוד מאוד קשה לדעת היום מה קורה בתקופה הזאת, ולנבא מתי יהיו גרורות.
טוב, אם כבר באמת את מרחיבה, אז מאוד מסקרן אותי, מדובר באותו סוג של סרטן? כי
בהחלט.
פה מדברים על סרטן שד, ואז פתאום מדברים על ריאות. אז זה אותו עיוות? זה אותה בעיה?
כן, לא מדובר על סרטן ריאות, אלא על סרטן שד שהתפשט אל הריאות או אל המוח. אני רוצה לציין שבעצם רוב מקרי המוות מסרטן הם לא מהגידול הראשוני, אלא מהתפשטות גרורתית שלו, שאותה אנחנו לא יודעים היום לרפא. ולכן אני חושבת שזה הנושא הכי חשוב בעצם במחקר של סרטן היום, וזה הנושא שאנחנו מתמקדים בו, מנסות להבין את התהליך הזה. זה משהו שיודעים אותו דרך אגב כשבודקים את הגידול, עושים איזושהי ביופסיה או משהו כזה, הפתולוגים יודעים להגיד, זה אומנם בריאות, אבל זה סרטן שד, לפי כל מיני סמנים. אז בעצם מה שאנחנו ניסינו לראות במחקר הזה, ובכלל במחקרים שלנו במעבדה, זה מה קורה בכל התקופה הזאת של הקופסה השחורה. כי התאים של סרטן השד עכשיו צריכים ללמוד לדבר עם מיקרוסביבה, מה שהסברתי בהתחלה, מיקרוסביבה חדשה, לגדול בריאות, זה שונה מלגדול בשד. הם צריכים ללמוד לדבר שפה חדשה, ללמוד לשכנע את התאים הנורמליים של הרקמה הזאת, להשתתף איתם ולעזור להם ולהפוך לחלק מהגידול גם שם. ולפעמים זה לוקח זמן. ומתברר שזה קורה הרבה לפני שאנחנו מסוגלים לגלות את הגרורות. כי אנחנו רואים גרורות באמצעי הדמיה. עושים MRI, עושים CT, תלוי באיבר ומה שנכון לעשות. ואז בעצם כשרואים את הגרורה זה כבר שלב יחסית מאוחר. אנחנו מנסים לראות מה קורה בשלבים המוקדמים. וספציפית במחקר הזה אנחנו הסתכלנו על תאים שקוראים להם פיברובלסטים. זה תאים של רקמת חיבור שנמצאים בכל איבר בגוף שלנו, ופשוט חלק מה-maintenance, מהשמירה על האיבר במצב נורמלי. אבל כשיש איזושהי תקלה, או כשיש איזושהי פגיעה ברקמה, התאים האלה, פיברובלסטים, מתעוררים, והם חלק מהיצירה של תהליך דלקתי ושל תיקון רקמת פצע, הם למשל התאים שמייצרים את רקמת הצלקת כשיש לנו איזשהו פצע. ואנחנו בודדנו פיברובלסטים כאלה מריאות נורמליות ומריאות בשלבים מאוד מוקדמים עם מיקרוגרורות של סרטן שד, ומריאות שכבר יש בהן גרורות גדולות, ובעצם עשינו פרופיילים, הסתכלנו על כל הגנים שמתבטאים בהם, כדי לבדוק איזה גנים משתנים בשלבים המוקדמים והמאוחרים, גם של גרורות, לעומת הריאות הנורמליות, לעומת הפיברובלסטים שבודדנו מריאות נורמליות. ואנחנו זיהינו כל מיני קבוצות של גנים שמשתנים, בין השאר למשל, הרבה גנים שקשורים לדלקת, וזה אנחנו יודעים גם ממחקרים אחרים במעבדה שלי, שהפעלה של מסלולים דלקתיים מאוד מסייעת לסרטן, ומסתבר גם מקדימה את הופעת הגרורות.
שמי, בגלל שאת מרחיבה, אני רוצה לעצור לרגע, זו אחת הנקודות החשובות שנשמעות בתוכנית שלנו. הקשר ששוב ושוב עולה אצלנו בתוכנית, בין מסלולים דלקתיים לבין סרטן. זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ולפחות לי לא היה ידוע עד לפני תקופת מה, והנה אנחנו שוב ושוב מגלים או מזהים קשר בין המסלולים הדלקתיים למסלולים הסרטניים. אוקיי, את יכולה להמשיך, רק רציתי להדגיש את הנקודה הזו.
אתה צודק בזה שאתה מדגיש את זה, זה באמת נקודה מרכזית, והיום אנחנו יודעים שדלקת היא מה שנקרא הולמרק של סרטן, היא אחד המאפיינים של סרטן. אני יכולה, אם אתה רוצה שנעשה שנייה ספציפית להסביר למה, או נשאר ספציפית על המחקר שלנו.
לא, תסבירי לנו למה, ואז נחזור, יש לנו זמן, הכל טוב.
מעולה. אז בעצם בגוף שלנו יש מנגנונים, בין השאר הפיברובלסטים למשל, שזה התאים שאנחנו חוקרים, שנועדו לשמור על הרקמה במצב תקין. ברגע שמשהו מפר את התקינות של הרקמה, או כי היה איזשהו נזק רקמתי, למשל כשיש פצע, אוקיי? אז משהו מפר את התקינות, את השלמות של הרקמה, או כי יש פלישה על ידי איזשהו גוף זר, או פתוגן, חיידק, או וירוס. זה מאיר, יש מנגנוני הזהרה, מנגנוני הזעקה, וזה מאיר את המערכת החיסונית ואת מנגנוני הדלקת, שהמטרה שלה זה למגר את גורם הנזק, ולהחזיר את הרקמה ולתקן את הרקמה ולהחזיר אותה למצב המקורי. ברגע שיש סרטן, גדילה של תאים סרטניים, זה גדילה לא נורמלית של תאים. הם מתחילים להתרבות בצורה לא תקינה, וזה בעצם יוצר הפרעה מכנית גם למבנה התקין של הרקמה. והפיברובלסטים, אותם תאים שהתפקיד שלהם זה בעצם לשמור ולראות שהרקמה במצב תקין, חשים את זה והם אומרים, אהה, פצע. או הפרעה, נזק רקמתי. כל מה שהם יודעים לעשות כשיש נזק רקמתי, זה לשרוק שריקת הזרה, וכמובן מולקולרית שמורכבת ממולקולות, אבל זה בדיוק מה שזה, ולהזעיק את תאי מערכת החיסון לבוא לשם, ולעשות את מה שהם יודעים, כדי לתקן. אבל התיקון הזה כביכול, מורכב מהרבה מאוד זירוז של גדילה, אנחנו רוצים שהרקמה תתאחה, אז מזרזים את התאים לגדול. ואז בעצם מה שקורה, אנחנו קוראים לזה tumor promoting inflammation. בעצם מה שקורה זה שהדלקת שנועדה לתקן ולעזור לרקמה לגדול, בסרטן עושה הפוך. מסייעת לו לגדול. הסרטן גם, תאי הסרטן בעצם עושים איזשהו hijacking, הם חוטפים את המערכת הזאת, והם בעצמם גורמים לתאי מערכת החיסון לעזור להם.
וואו.
תאי החיסון והפיברובלסטים בעצם מגויסים אל התהליך הסרטני, והופכים לחלק ממנו. ולכן דלקת היא באמת כל כך קשורה לסרטן. מישהו פעם תיאר גידולים סרטניים כ-wounds that never heal, זאת אומרת, פצעים שלא מחלימים לעולם. יש שם כל הזמן גירוי לפיברובלסטים ולמערכת החיסון, לעבוד כאילו שהם מתקנים פצע, אבל זה לא באמת פצע והוא לא מחלים, וכל מה שהם נותנים לו רק עוזר לו לגדול עוד יותר.
וואו. טוב, אפשר לחזור למחקר כמובן, אבל שוב, הקשר עצמו הוא מרתק.
זה מאוד מאוד קשור באמת למחקר, כי זה בדיוק מה שראינו. ראינו שגם בריאות שאליהן מגיעות גרורות של סרטן שד, התהליכים הדלקתיים האלה והמסלולים של תיקון רקמה מתעוררים בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני שבבני אדם, מחקר שלנו נעשה בעכברים, אני רוצה לציין, במודלים עכבריים, ועוד לפני שהגרורה היא גדולה ושהייתה מתגלה בבני אדם, אנחנו רואים שכבר בשלבים המוקדמים יותר יש את השינויים האלה. אז מצאנו גנים ומסלולים שעוברים אקטיבציה בשלבים מוקדמים, ומצאנו גם מה פקטורי השעתוק, זאת אומרת, מה ה-master regulator, מה הגן שמשפיע על ההתעוררות של כל המסלולים האלה בפיברובלסטים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מנגנון שמאיר את הפיברובלסטים, משנה אותם, עושה להם איזשהו תכנות מחדש, וגורם להם להפוך לשותפים לפשע ולסייע לתאי סרטן השד שמגיעים לריאות.
ועד כמה מוקדם אפשר לזהות את התהליך הזה?
בבני אדם זה מאוד מאוד בעייתי. שוב, הסיבה שאנחנו יכולים לעשות את זה, לגלות את זה מוקדם מעכברים, זה כי אנחנו יכולים באמת לקחת את הריאות בשלבים הכי מוקדמים של התהליך ולבדוק אותם ולבודד מהם פיברובלסטים. בבני אדם היכולת שלנו היא לבדוק את הדברים האלה לא בריאות, אלא בצורה סיסטמית, זאת אומרת, אנחנו יכולים לבדוק כל מיני סמנים של דלקת בדם, אבל אני חושבת שאני דווקא רוצה להדגיש שמה שחשוב בתגלית שלנו, היא לא דווקא בכיוון של גילוי מוקדם, זה לא כל כך הולך לכיוון הזה, אלא בכיוון של הבנה של התהליכים, והבנה שאם אנחנו נזהה את המסלולים האלה שחשובים, אולי נוכל לעכב אותם, ולמנוע התפתחות גרורות. זאת אומרת, במקום לנסות לטפל במחלה גרורתית, כשהיא כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם, לנסות למנוע התפתחות גרורות עוד לפני שהן קורות, מתוך
הבנה מה התהליך. באמצעות יירוט המסלולים האלה שמייצרים את התשתית, ממש לעצור.
מדויק. וואו. מדויק.
תשמעי, אפילו יותר טוב כמובן. כי אז לא נוצר שום דבר.
זה הכיוון.
וואו.
אנחנו לא שם עדיין כמובן. אבל הדרך היחידה להגיע לשם היא באמת להתכוונן על המסלולים שחשובים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
מדהים עד כמה התאים הסרטניים מתוחכמים, כפי שאמרת, בהייג'קינג, חוטפים מסלולים, מנצלים, מתקשרים עם הסביבה, מייצרים תשתית. מדובר, אם נעשה האנשה, מדובר ביצור בעל יכולות מרושעות ורבות.
לצערי אני מסכימה איתך, אני באחת הפעמים שדיברתי על זה, אמרתי שהסרטן הוא מפלצת רבת זרועות. באמת, בגלל שיש כל הזמן שינויים ואיזשהו סוג של אבולוציה בקצב מועט בגידול סרטני. כי בעצם יש חלוקות רבות ויש כל הזמן סלקציה לטובת אלה ששורדים את התנאים המשתנים. לצורך העניין גם טיפול כימותרפי למשל, הוא תנאים משתנים שעושה סלקציה לאותם תאים שכן עמידים לזה. וכל הזמן בתוך גידול סרטני מתרחשת באמת אבולוציה בקצב מואץ.
וואו, טוב, אז הנה אנחנו גם הרווחנו הערת אגב מורחבת על הקשר בין דלקת לתאים סרטניים, וגם למדנו על המסלולים שבאמצעותם הסרטן מכין את הקרקע לגרורות, שהן בדרך כלל הקטלניות יותר, ואם אפשר יהיה לעכב באמת את המסלולים האלה, אז אולי נוכל להנות מעוד תרופה שתסייע לעוד אנשים כמובן.
אמן.
לגמרי תודה רבה לך על הדברים ועל ההסבר המרתק, פרופסור נטע ארז, ראש המחלקה לפתולוגיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה. לראשונה בעולם אסטרונומים הצליחו לעקוב אחרי מערכת שמש צעירה ולראות התהוות של ירח סביב כוכב לכת צעיר, כוכב לכת שנמצא במרחק של 400 שנות אור מכדור הארץ. התצפית נערכה ממצפה הכוכבים הגדול בצ'ילה. מי שהובילה את המחקר מטעם אוניברסיטת גרנובל שבצרפת היא האסטרונומית מרים בניסטי, שמצטרפת אלינו מצרפת. הלו!
הלו, Hello.
Let's start from the observation in your study. What did you see?
So what we are seeing is the emission from a material that is surrounding a planet. So for the first time, we were able to trace what we call a circumplanetary disk. So that's a region in which satellites like the moon are forming. And we expect them from the Ceres. And this is the first time that we can actually observe this. It's 400 light years away from us. But that's in with the, compared to the size of the universe, this is very, very close to us. So we are actually looking at a star, a young star, so a teenager star, that is really located close to us. And by looking at this young star, we first discovered planets 2 years ago, 3 years ago. And these were baby planets. And around one of these planets, we observed the formation that is still in formation. We observed this new disk of material.
ביקשתי מגברת בניסטי להרחיב מעט על התצפית שלה ושל הצוות שלה. היא סיפרה שזו הפעם הראשונה שבה נצפתה ואותרה דיסקה פלנטרית, וכל זה במרחק של 400 שנות אור מאיתנו, נחשב קרוב. הכל יחסית, כמובן מדובר בתצפית שהחלה לפני כ3 שנים, כשהחוקרים שלה זיהו כוכבי לכת, כשליד אחד מהם זוהה תהליך של היווצרות ירח, כפי שמתואר כאן. So it's a kind of a baby solar system with a baby sun and also a baby moon.
Exactly. So until now, we have observed more than 4,000 exoplanets, but they were all around very old stars, so say adult stars. So because we are only looking at adult stars, we cannot understand really how do they form and how planets form when they were at the stage where the star is young and a teenager star. And so that's what we are doing, is that we are looking at young stars to be able to constrain and to really understand how planets form, because we know that planets form when the star is young. So we have to observe these young stars.
סיכמתי עם גברת בניסטי שמדובר במערכת שמש צעירה מאוד, שככל הנראה כוללת כוכבי לכת צעירים וירח צעיר. היא ציינה שעד כה הצוות שלה זיהה יותר מ-4,000 כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו, כולם נמצאו סביב שמשות ותיקות מהם. הצוות איתר כוכבי לכת צעירים כדי לעקוב אחרי ההתפתחות שלהם, וכך גם ללמוד על התפתחות כוכבי הלכת הגדולים שכולנו מכירים. So you have looked at a far solar system and learned about the formation of a moon. Can we say that our moon was created in the same way?
Yes, so what we are observing in this young system, that it has a terrible name, it's called PDS-70, we are looking at gas giants, so planets like Jupiter or Saturn. So we're not looking at Earth-like planets, like our own planets. And the formation of moons, for example, Jupiter and Saturn, they have a lot of moons. They have something like more than 80 moons. And these moons form around these giant planets. They form in this kind of disk. So that's what we are looking at. We are looking at this gas giant planet and the formation of satellites around them. In our case of the Earth, the moon probably was formed in a much different way. Because, you know, small planets like the Earth do not form like giant planets like Jupiter. And probably our own moon is basically a rock that was, that ended up in orbit around our planet, but formed in a much different way than the ones that we are looking at right now.
שאלתי את גברת בניסטי, האם ניתן להסיק מהתפתחות הירח שבו הם צפו, שכך גם נוצר הירח שלנו כאן בכדור הארץ. היא הסבירה שהם צפו שם בירח של כוכבי לכת ענקיים עשויים גז, קצת דומה לצדק או לשבתאי, ובמקרה שלהם זה ככל הנראה כך, במקרה של הירח הארצי שלנו זה לא כך, הוא נוצר בדרך אחרת לגמרי, מדובר ככל הנראה בעצם סלעי שנקלע למסלול סביב כדור הארץ ועבר תהליך שונה מהמתואר במחקר שלהם. So there is more than one scenario, and our moon could have been born in a different process.
Yes, exactly. I mean, it's what we are, once you form a planet, then there is, so it's still at the phase where the star is young. And then the system will evolve with time. So when we're looking at a young star, we still have a lot of processes going on in the formation of planet, in the evolution of the young star, in how the material around the star is going to dissipate. And then the planets will also interact between them. They will feel the gravity of each of them. And then there will be a lot of evolution that can be somehow chaotic. And some planets can be ejected, some planets can be accreted, some planets can basically collide, and you have rocks colliding, and that can create a lot of debris in a way, some small rocks, and that could lead to the formation of a moon, like around a terrestrial mass planet like the Earth. And what we are looking at right now, we do not have, unfortunately, the sensitivity to look at planets like Earth in formation. So we are looking at giant planets, something like 5 times the mass of Jupiter or 10 times the mass of Jupiter. So really gas giants.
אז מתברר שיש יותר מדרך אחת שבה ירחים יכולים להתפתח. גברת בניסטי הסבירה ששנותיו הראשונות של כוכב לכת חדש מרתקות מאוד, משום שהוא כל הזמן מתפתח. בתצפית שהצוות שלה עורך, הם שואפים ממש לעקוב אחרי התהליך הזה ולראות איך כוכב הלכת הצעיר משתנה ומשפיע על כוכבי לכת אחרים המצויים בסביבה שלו, כמו למשל באמצעות התנגשות. תרחיש שמייצר המון סלעים שיכולים להיקלע למסלול סביב כוכב הלכת ולהפוך בסופו של דבר לירח. הטכנולוגיה הקיימת היום אינה מאפשרת לתצפת ולעקוב אחר כוכבי לכת קטנים כמו כדור הארץ. בינתיים החוקרים מסתפקים בכוכבי לכת גדולים הרבה יותר. Why did you choose this specific solar system for this study? What is so special about it?
I've been always working on the disk around the young star. So we know, for example, that when a star is formed, just by the natural conservation of the law of physics, we have some material around it in the shape of a disk. And this material has gas and dust. And we know that in a few million years, which is actually nothing compared to the usual time scale of astronomy. So in a few million years, the planets will form in this disk and the disk will dissipate. And in the past few years, say 5 years, a little bit more, we have been gifted with a lot of extremely beautiful observations thanks to new telescopes and new instruments, and mostly based in Chile. So for example, the ALMA interferometer. And we have been looking at these objects that are something like 5-10 million years old. And we have been seeing a lot of signature, indirect signatures of planets. So we couldn't find the planets, but we saw so many structures that were really telling us there is a planet here. And so that's why we were looking at the disk around the young star that is called PDS 70, because it has a big hole, a big cavity inside the disk. And this hole is thought to be due to the interaction of planets. So if you have massive planet in the disk, it will carve this hole. It will remove the material around it. And so we looked at this disk because we thought, okay, there must be a planet there. Let's study the disk itself. And then we found the planets. And once we had found the planets, these were the first and so far still the only ones that we have of young planets still in formation. So it's a unique place to really look at how a planet can form, how satellites can form. And that's why we observe it more and more and more, and finally got this beautiful observation that is showing something that is completely new.
שאלתי את גברת בניסטי מדוע היא בחרה להתמקד דווקא במערכת השמש הספציפית הזו. היא הסבירה שכשכוכבי לכת נולדים, בסביבתם קיימים גז ואבק, חומרים שתוך כמה מיליוני שנים מתגבשים ביחד. בחמש השנים האחרונות הצוות שלה תצפת על אובייקט בין 5 עד 10 מיליוני שנה, כאשר לאורך התהליך נאספו ראיות עקיפות מכוכבי לכת אחרים על קיומו של כוכב לכת אחר, קטן וצעיר יותר. כך הם הצליחו לצפות בדיסקה שנוצרה מסביב לאותו כוכב לכת, דיסקה עם חור עצום שנוצר ככל הנראה כתוצאה מהתנגשות בין כוכבי לכת, ובעקבות הדיסקה הזו שהם מצאו, הם התחילו לחפש אחר כוכבי לכת צעירים בסביבה שלו, והעבודה שלהם נשאה פרי, ובינתיים לדבריה זה התיעוד הראשון בעולם, הייחודי והחדש לגמרי של כוכבי לכת בשלב כל כך ראשוני של התפתחות. Allow me to ask a non-scientific question. Do you believe that in one of these planets there is life?
So we have found a lot of planets just by looking at the stars just around us. And we know that there are billions and billions and billions of stars. So we know that there are billions and billions of planets around these stars. So just in terms of statistics, it's likely that there will be a planet like the Earth.
לסיום שאלתי את גברת בניסטי שאלה פחות מדעית, האם היא מאמינה בקיומם של חיים חוצניים על אחד מכוכבי הלכת האלה, והיא השיבה שרק מהתבוננות בכוכבי לכת שמסביבנו ניתן להבין שיש מיליארדים על גבי מיליארדים של פלנטות, כוכבי לכת, ולכן מבחינה סטטיסטית סביר להניח שעל אחד מהם מתקיימים חיים בדומה לאלה שבכדור הארץ. Thank you very much for this conversation, מרים בניסטי, thanks.
Thank you very much.
העדויות לרעידת אדמה בירושלים שמוזכרת בתנ"ך. ארכיאולוגים שחפרו בעיר דוד בירושלים מצאו עדויות לרעידת אדמה שמוזכרת בתנ"ך והתרחשה באזור במאה השמינית לפני הספירה. בין הממצאים שהתגלו מבנה הרוס ובתוכו נרות, קנקני יחסום והגירה וכלי בישול שנשברו כתוצאה מקריסת המבנה. הארכיאולוגים שאחראים לתגלית הם דוקטור ג'ו אוזיאל שכבר נמצא איתנו על הקו ואורטל קלף. אנחנו שמחים לומר שלום לארכיאולוג דוקטור ג'ו אוזיאל מרשות העתיקות. שלום.
בוקר טוב.
אספר לנו מה בדיוק מצאתם ואיך זה באמת מחזק את הטענה שאכן הייתה רעידת אדמה כפי שמופיע בתנ"ך.
אז בחפירות של רשות העתיקות בגן הלאומי עיר דוד אנחנו חושפים שורה של מבנים שאנחנו יודעים לתארך אותם לתקופת הברזל, דהיינו ימי ממלכת יהודה. בתוך המבנים הללו אנחנו רגילים למצוא התיישבות החל מהמאה השמינית לפני הספירה ועד לחורבן ב-586 לפני הספירה על ידי הבבלים. אבל במקרה הזה מצאנו תקופת חורבן קדומה יותר, ושאנחנו בוחנים את העדויות ההיסטוריות לאירועים שהתרחשו סביב ירושלים, אנחנו רואים שאין סיבה לראות חורבן בתקופה הזאת. האשורים למשל שהורסים הרבה מאוד ערים בשפלה ובאזורים אחרים, ממלכת ישראל, הם לא הורסים את ירושלים, ירושלים שורדת. ואז שהתחלנו לבחון את האפשרויות, ראינו שבאתרים רבים אחרים חפרו ארכיאולוגים ומצאו עדויות לכך שבאמצע המאה השמינית יש רעידת אדמה שגורמת לחורבן שלהם. אפשר להזכיר את חצור, את מגידו, את גת פלישתים ועוד, ולכן התחלנו לחשוב אולי יש לנו מקרה דומה כאן בירושלים, ובפעם הראשונה אנחנו חושפים עדויות לכך שבעצם גם ירושלים נפגעה מהרעידת אדמה הזאת. כפי שאמרת, רעידת אדמה מוזכרת בעמוס, בפסוק הראשון של עמוס, כנקודת ציון בזמן שבעצם כל קורא היה יודע, אני יודע בדיוק מתי זה קרה, זה קרה שנתיים לפני הרעש, עמוס סיפר את הדברים שלו.
אז זה מעולה ממש פסוק בתנ"ך, נכון? בימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש, ממש כתוב בצורה ברורה בתנ"ך.
נכון מאוד, והסיבה שבעצם יש כאן אמינות גבוהה לציטוט הזה, זה כי זה לא מרכז הסיפור, זה איזשהו נקודת ציון. זה לא שבעצם עכשיו המקרא מספר סיפור ארוך מאוד על רעידת אדמה ועל העונש וכו' וכו'. לא, זה נקודת ציון כדרך אגב כמעט. ולכן יש אמינות גבוהה לפסוק הזה, ולכן הרבה מאוד העדויות ארכיאולוגיות אפשר לקשור לאירוע הזה. בנוסף לכל זה אפשר להזכיר שיש גם עדויות סיסמולוגיות, זאת אומרת עדויות של מומחים לרעידות אדמה שעשו קידוחים בים המלח למשל, ובעצם מוצאים לכך שכן, במאה השמינית לפני הספירה התרחשה באזור הזה רעידת אדמה. כשחזרנו לחפירות אחרות בירושלים, התחלנו לגלות שגם בהם היו סימנים לכך שפשוט לא עשו את הקשר של אחד ואחד. זו הפעם הראשונה שאנחנו בעצם רואים שבעצם אפשר לקשור את האירועים הללו של רעידת אדמה ושל החורבנות שאנחנו רואים בירושלים באמצע המאה השמינית לפני הספירה.
אז זהו, אז בוא נדבר באמת על הממצאים ועל איך אפשר להגיע למסקנה שהבעיות בממצאים, או בין היתר עובדה שחלקם הרוסים ושבורים, מדובר בתוצאה של רעידת אדמה ולא סתם בליה של זמן שחלף.
אז קודם כל, אנחנו כארכיאולוגים יודעים להבדיל בצורה די מובהקת בין מה שנקרא נטישה, זאת אומרת עזיבה של מקום, שבעצם לוקחים את התחולה של המבנים איתם, לבין חורבן. חורבן זה בעצם אירוע שקורה באופן פתאומי, ואז מה שאנחנו רוצים זה שתחולת החדר נשאר בתוכו, וזה מה שחשפנו הפעם. שורה של קנקנים שלמים שרופו, זאת אומרת הודבקו מחדש, ומי שירצה לראות אותם אפשר להגיע בשני לספטמבר לכנס מחקרי עיר דוד, וגם לשמוע את ההרצאה על רעידת אדמה וגם לראות את הממצאים. והממצאים הללו הם בעצם אופיינים לחורבן. עכשיו, האם החורבן הזה הוא רעידת אדמה או אירוע טראומטי אחר, זה כבר שאלה יותר מורכבת. והסיבה שאנחנו קושרים את זה לרעידת אדמה, זה כפי שאמרתי מקודם, גם הסבירות ההיסטורית שבעצם התרחשה רעידת אדמה, וגם העובדה שאנחנו רואים את זה לא רק במבנה הזה שאנחנו חופרנו, אלא באתרים ארכיאולוגיים אחרים, וגם באזורים אחרים בעיר דוד, שבעצם הלכנו ובחנו מחדש את התיאורים של הארכיאולוגים שחשפו, ובעצם הזכירו דברים דומים למה שאנחנו מצאנו.
וואו, עכשיו, יודעים מה היה היקף רעידת האדמה? מה הייתה עוצמתה? עד כמה אנשים נפגעו?
זה שאלות קשות מאוד לענות עליהן. אנחנו יודעים שרעידת האדמה, קודם כל, המרכז שלה היה כנראה יותר צפונית מירושלים. זה לא, המוקד הרעש לא היה בירושלים, זה כנראה היה הרבה יותר צפונה, אבל בכל זאת ירושלים נפגעה, וככל הנראה הייתה רעידת אדמה יחסית חזקה, מכיוון שבעצם היא גם מוצאת את עצמה באזכורים בספר עמוס, וגם באזכורים נוספים בספרים יותר מאוחרים, למשל זכריה, למשל אולי ישעיהו יש לו כמה רמזים לכך, ואפילו יוסף בן מתתיהו שמתייחס לרעידת אדמה הזאת, ולכן יכול להיות שהתייחסויות האלו מצביעות על עד כמה הרעידת אדמה הייתה חזקה והשפיעה על הנוף בתקופה הזאת בארץ ישראל.
תמיד כשמוצאים איזשהו ממצא ארכיאולוגי או ממצאים שמחזקים את מה שכתוב בתנ"ך, אז זה באמת מעורר את הגורם לאנשים להבין ש... כן, יש חלקים היסטוריים בתנ"ך, כן, יש רמזים לדברים שאכן היו, דברים שלא מדובר באוסף סיפורים בדיוניים.
קודם כל לגמרי, ואני חושב שכמעט כל החוקרים היום יסכימו שבתוך סיפורי התנ"ך יש גם גרעינים היסטוריים שאנחנו יודעים בוודאות שהם התרחשו. אם אני לוקח אירוע קצת יותר מאוחר, מסע סנחריב, מלך אשור, שמגיע לאזור השפלה, והוא הורס את הערים, והוא לא מצליח להרוס את ירושלים, או לא הורס את ירושלים, אפשר להתווכח על הסיבות למה הוא לא כובש את ירושלים, אבל עובדתית, גם זה מסופר בתנ"ך, וגם זה מסופר באנלים האשוריים, שבעצם מתארים את החורבן הענק של לכיש בתבליטים הענקיים הידועים, וגם סנחריב בעצמו מספר שהוא לא כובש את ירושלים, הוא לא הורס את ירושלים, אלא גם את חזקיהו כציפור בכלוב. זאת אומרת, גם הוא בעצם נותן את הפרשנות למה הוא לא כבש את ירושלים או הרס את ירושלים, אבל עובדתית גם זה מסופר בתנ"ך וגם זה מסופר באנלים האשוריים, ולכן אנחנו רואים שיש גרעינים היסטוריים. אותו דבר קורה סביב החורבן הבבלי. זאת אומרת, יש בהחלט סיפורים בתוך התנ"ך שהם סיפורים של אירועים היסטוריים שהתרחשו. האם זה אומר שכל התנ"ך? לא, אבל גם בהחלט יש דברים מאוד אמינים בתוך התנ"ך.
טוב, מאוד מעניין. אז באמת, איך אפשר לראות את הממצאים שגיליתם?
אז כמו שאמרתי מקודם, בשני לספטמבר אנחנו בעצם נרצה על המחקר הזה בכנס מחקרי עיר דוד של מכון מגלים בגן הלאומי עיר דוד, ושם יוצגו חלק מהממצאים שחשפנו.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור ג'ו זיאל, ארכיאולוג מרשות העתיקות, תודה.
תודה, יום טוב.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה, מחקר חדש במסגרתו החוקרים זיהו כ-300 גנים הקובעים את משך התקופה בנשים תהיינה פוריות. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום.
כן, שלום, שבוע טוב. אז באמת מחקר מאוד גדול שפורסם השבוע בנייצ'ר, שיתוף פעולה בין 180 אוניברסיטאות ומכוני מחקר, והם בדקו נושא מאוד מעניין. הם שאלו את עצמם, רגע, הרי תוחלת החיים אנחנו יודעים מאוד מאוד עלתה, ויחד עם זה, למרות העלייה בתוחלת החיים, ותוחלת הפריון, או השנים שבהם נשים הן פוריות, לא עלתה בצורה משמעותית. וזה גיל מאוד משמעותי, וזה הגיל שבו נשים נכנסות למנופאוזה או מספיקות להיות פוריות, הוא משפיע מאוד על ההזדקנות הבריאה של נשים, על התכנון של החיים שלהם, על ניהול סיכונים שונים. זאת אומרת, יש משהו פה מאוד מהותי. עכשיו, רק ככה כמה עובדות מקדימות, יש לנשים מספר קבוע של ביציות, הן לא מייצרות ביציות לאורך חייהן, אלא רק בשלב העובריות, כשהן עוד לא נולדו. ועד לאורך השנים, המספר הזה יורד עם הגיל, שגם יש עוד תהליך שקורה, זה שנוצרים מעין מוטציות, או ב-DNA של הביציות, או קלקולים ב-DNA, ומנגנון הסיכון הזה של המוטציות שנוצרות באותו מאגר ביציות, הוא מאוד מאוד משמעותי. בערך בגיל 50 מפסיקות אצל נשים הווסתות, אבל הירידה הזו בהורמוני המין ובפריון היא מתחילה אפילו 10 שנים קודם. אז מה הם עשו? הם בדקו מאגרים ענקיים של DNA, כמו המאגר של החברה 23andMe, או הבנק הביולוגי, הביובנק הבריטי, והם בידעו שיש ייצוג להרבה מאוד נשים מכל מיני גזעים, אירופאיות, אמריקאיות, אסיאתיות. ואז הם מצאו קרוב ל-300 גנים שמשפיעים על, על בעצם התקופה, משך התקופה הזאת שבה נשים הן פוריות, או תוחלת הפוריות של נשים.
מה זה אומר השפעה על התקופה הזו? כי זה מושג מאוד כללי.
נכון. מה שהם ראו זה שחלק מהגנים שהם יתרום, למשל, מקודדים חלבונים שיודעים לתקן יותר טוב את המוטציות בביציות. אז ככל שהגנים האלה פועלים יותר, אז בעצם יש תוחלת הפוריות עולה. אבל הם עשו עוד משהו מאוד מעניין. הם עשו מניפולציות באחבריות, בגנים האלה, וראו שכשהם מביאים את הגנים אלה שמודדים או מעריכים את משך הפוריות, הם מביאים אותם לידי ביטוי, אז באמת הם העלו ב-25% את תקופת הפוריות ואת ההישרדות של הביציות. אז בסופו של דבר, יש פה דבר שיש לו השלכות מאוד מאוד גדולות על נושא שהוא מאוד קריטי, שזה קודם כל תכנון החיים של נשים, מתי הן רוצות ויכולות להביא ילדים. הרי בסופו של דבר, נשים לא יודעות מתי הן תתחיל הירידה בפוריות שלהן, ומתי הן בעצם לא יוכלו יותר להביא ילדים. אז זה קודם כל מאוד משמעותי ברגע ש... יתחילו לקחת את זה, זה כמובן עדיין מחקר, זאת לא ביישומים מסחרים, אבל ברגע שאפשר יהיה לדעת את זה, יש לזה השלכות מאוד משמעותיות. השני, אפרופו הניסויים בעכברים, ברגע שזה יתחיל ניסויים קליניים, אז יכול להיות שהם ימצאו כיוונים לשפר את הטיפולי פוריות של נשים. הרי נשים עוברות טיפולים מאוד מייסרים כדי להירות, אם הם לא מצליחות להירות באופן ספונטני, ברגע שימצאו דרכים לשפר או לתקן יותר טוב את המוטציות האלה בביציות, אז אנחנו אולי רואים פה אפילו מהפכה בכל הנושא של פריון.
זו רק תחושה שלי, או שבאמת יש בעיה בפריון ובפוריות של נשים בכדור הארץ, אפילו בגילאים צעירים יחסית? זה מה שאני לפחות שומע מסביב.
מה שרואים זה תהליך דווקא שונה, רואים תהליך שבו נשים רוצות ללדת יותר מאוחר, רוצות ללדת. בדיוק השבוע שמעתי שקוראים במחלקות הילדות לאישה מעל גיל 35 שהיא בהיריון, קוראים לזה הריון גריאטרי, שזה הרי משעשע, גיל 35 זה צעיר לכל דבר. ובכל זאת מבחינת הפריון, השנים האלה כבר מתחילות להיות יותר מורכבות, בכלל בסיכוי להשיג הריון. וברגע שנשים רוצות לשלוט בשלבים האלה, ורוצות להחליט שהן נכנסות להיריון בגיל 40 או 43, היום הביולוגיה לא משתפת עם הדבר הזה פעולה, הן לא יודעות לדעת מה הסיכוי שלהן, והן בעצם לוקחות סיכון. דרך אגב, תופעה נוספת שרואים פחות בארץ, אבל יש מדינות שבהן פשוט נשים, כדי לשלוט בזה, ממש מקפיאות ביציות. זאת אומרת, אני לא יודעת מה יהיה, אני רוצה לא להיכנס לרעיון עכשיו, אולי בעוד 10 שנים, אולי בעוד 15 שנים, אני רוצה לשלוט על הדבר הזה, והן עושות תהליכים של הקפאה, שהם תהליכים שהם לא נטולי סיכון, שאיבת ביציות, הקפאה. זאת אומרת, יש פה רצון של נשים לקבל חירות פריונית, רגע, מה נקרא לזה, להקות פה את הטבע,
וכמובן...
שאלה עד כמה אפשר להערים באמת על הטבע? אנחנו...
זאת שאלה מצוינת, אבל המחקר הזה פותח פה איזשהו פתח מאוד משמעותי לפיתוחים שיאפשרו לא רק לנבא את גיל ה... את הפסקת גיל הפריון או את תוחלת הפריון, אלא אפילו להתערב בה באמצעות שפעול של חלק מהגנים שקודדו את החלבונים האלה. יש עוד היבט חוץ מתכנון הפוריות ושיפור אולי אסטרטגיה חדשה בטיפולי פריון שצפויה פה, וזה כל הנושא של סיכונים. הרי בסופו של דבר גיל המעבר הוא בעצם שלב שבו סיכונים שונים באים לידי ביטוי. לדוגמה, גיל מעבר מוקדם מעלה את הסיכון לסכרת טייפ 2, סכרת מבוגרים, ולאוסטאופורוזיס ושברים. ולעומת זאת הפוך, גיל מעבר מאוחר מעלה את הסיכון לסרטן של שחלות או שד. אז ברגע שאנשים ידעו למה הם חשופות, הם יוכלו לנקוט בפרקטיקות של צמצום הסיכון ברמה של אורח החיים, אפרופו סכרת טייפ 2, או אפילו אבחון מוקדם ומניעה של החמרה במקרים של סרטן. אז יש פה המון המון דברים, שזה באמת תחום שכנראה המסע בו הוא בראשיתו, אבל השינויים הסוציולוגיים כבר קורים. נשים רוצות לקבוע, רוצות להחליט, והביקוש קיים. אז בואו נראה, פה מצאו פה משהו מאוד מעניין ברמת הפתרונות.
וואו, אנחנו באמת שומעים על הנושא הזה יותר ויותר בתקופה האחרונה, אבל שוב, חלק מהאנשים כמובן רוצות ללדת ילדים בגילאים מבוגרים יותר, זאת אומרת, אורח החיים המודרני הוא לא בהכרח מתאים למה שהגוף נכון, מסוגל לייצר
נכון,
עבורנו.
נכון, תחשוב שבעבר, סביב 1900 מתו, תוחלת החיים הייתה 45 שנים, היה סביר, נשים ילדו בגיל 20-25, זה היה סביר היום. תוחלת החיים, אנחנו מדברים על 100 שנות חיים, ותוחלת הפריון לא עלתה, ואנשים בפירוש יש שינויים, כמו שאנחנו רואים שינויים בקריירה, בכמות הפרקים המקצועיים שאנשים עושים, אז יש פה שינוי שהוא שינוי סוציולוגי ברצון של נשים ובבחירה שלהם, מתי ואיך ואם להביא ילדים לעולם, אבל הביולוגיה עוד לא משותפת פעולה עם זה עדיין.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה רבה.
תודה.
האם יש קשר בין תורת הקוונטים לגרביטציה? האם אפשר לחבר בין שתי המהפכות של המאה ה-20, תורת היחסות שמתייחסת לגרביטציה, מיד נבין, ומכניקת הקוונטים? בשאלה הזו עוסק מאמר שפורסם בכתב העת Science Advances, ובו קבוצת מחקר בראשות פרופסור רון פולמה, שכבר נמצא איתנו על הקו, מציעה ניסוי שעשוי להעיד על הקשר בין שתי התיאוריות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור רון פולמן מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
שלום, בוקר טוב, דודו.
האם תצליח בשיחה אחת ברדיו לא רק להסביר לנו על החיבור בין התיאוריות האלה או הגישות האלה, אלא גם להסביר אותן? אפשר, נכון? אפשר.
אפשר לנסות.
אז קדימה, בוא נדבר קודם כל על... אולי נתחיל ממכניקת הקוונטים, שגם עולה פה בתוכנית, אז נדבר על גרביטציה או תורת היחסות וההתייחסות המיוחדת שלה לגרביטציה, כי יש שם משהו שהוא פחות מסובך ממה שנשמע, אנחנו מיד נבין באמצעותך, ואז נדבר באמת על החיבור בין התורות שלכאורה לא קשורות.
אוקיי, אז תורת הקוונטים ותורת היחסות, שתיהן נולדו בתחילת המאה ה-20, אז אנחנו חוגגים בעצם 100 שנה בערך. תורת הקוונטים היא תורה מאוד מאוד מוזרה, עד כדי כך מוזרה שהאבות של תורת הקוונטים, אנשים כמו שרדינגר, דברולי, איינשטיין, כולם לא אהבו אותה, ורצו אפילו להוכיח שהיא לא נכונה, אבל הם לא הצליחו בכך. התורה הזאת כבר 100 שנה מוכיחה שהיא מאוד מדויקת. זו התורה ש... אפשרה לנו בעצם להסביר איך הדברים בסקלות המאוד מאוד קטנות עובדים, כמו למשל מבנה אטום. עד שהופיעה התורה הזאת לא הצלחנו להסביר איך בעצם בנוי האטום, והתוצאות של, אנחנו חוקרים את מבנה האטום, למשל בעזרת אור, זה נקרא ספקטרוסקופיה, והתוצאות של ניסויים של מבנה האטום, לא הייתה לנו תיאוריה שהסבירה אותם, ואז באה תיאוריית הקוונטים, ובעזרתה הצלחנו להסביר איך בעצם בעולם המאוד מאוד קטן של האטום, של הפרוטונים, של האלקטרונים, איך הדברים עובדים.
אז כפי שאמרת, באמת תורה לא אינטואיטיבית, שבאמת חוללה מהפכה בהרבה מאוד עניינים, כמו למשל פתאום שני דברים שמופיעים בו זמנית במקום אחד, או דברים שהם קיימים, לא קיימים בו זמנית, כל מיני דברים שהם נשמעים על גבול הפילוסופיה, פתאום אנחנו מבינים שבסקאלה מסוימת הם אכן קורים.
נכון, למשל שרדינגר, שהיו לו בעיות קשות מאוד עם התורה הזאת, הוא המציא את הסיפור על החתול שחי ומת בו זמנית, והחתול הזה באמת, על פי התיאוריה, יכול להתקיים. חתול שחי ומת בו זמנית. כך, כמו שציינת, גם חלקיק, אטום או מולקולה, יכולים להיות בשני מקומות, ואפילו יותר מזה, בו זמנית. כל הדברים המוזרים האלה הם גם מה שגורמים למחשב הקוונטי להיות כל כך מהיר ויעיל. המחשב הקוונטי היום כמובן בכותרות, חברות כמו גוגל, IBM, אמזון, הרבה מאוד ממשלות מנסות לגרום לו לעבוד. בגלל המהירות המאוד גדולה שצפויה לו. הכל בסוף הולך וחוזר לאותן תכונות מאוד מאוד מוזרות שיש לתורה הזאת.
אוקיי, אז בוא עכשיו נעשה שיפט או נעבור לאיינשטיין. במנותק ממה שדיברנו עכשיו על הקוונטים, ונדבר גם על גרביטציה וגם על תורת היחסות, ככה בקליפת אגוז.
יפה, אז תורת היחסות שמתפצלת לשתי תורות בעצם, תורת היחסות הפרטית ותורת היחסות הכללית, עוסקת גם בגרביטציה, בעצם מתארת את כוחות הגרביטציה, ולכן לפעמים קוראים לה גם תורת הגרביטציה. היא הפילר, עמוד התווך השני של הפיזיקה המודרנית, גם היא נולדה בערך לפני 100 שנה, דרך אגב, איינשטיין קיבל את הנובל שלו לא על תורת היחסות, עד כדי כך היא הייתה מוזרה, ואנשים חשבו שהיא לא נכונה, שלא על זה נתנו לו את הנובל, נתנו לו בסוף את הנובל על האפקט הפוטואלקטרי שקשור בתורת הקוונטים. בכל אופן, היום התורה הזאת מקובלת לחלוטין, ואפילו ה-GPS שהווייז שלנו עובד בעזרתו, וכל הניווט האחר שלנו חייב להשתמש בקרונות תורת היחסות, כדי באמת לעבוד בצורה המדויקת שבה הוא עובד. בכל אופן, שתי התורות האלה הם היום, כמו כפי שציינתי, עמודי התווך, ועכשיו הפיזיקאים תמיד מחפשים איך להבין את הלייר, את השכבה העמוקה יותר, איך לרדת יותר עמוק בהבנה שלנו של היקום ושל הטבע, ולכן מנסים גם להבין איך תורות עובדות ביחד, ואולי הם הגיעו בכלל מתורה אחת שנמצאת עמוק יותר והיא זו שמביאה את שתי התורות האלה לפעול ביקום.
למרות שאוכל לומר שכבר הקוונטים נשמעת כמו מין תורה שפועלת בסקאלה מסוימת, זאת אומרת, הניסיון לחבר את, למשל, רק את הקוונטים לעולם שלנו, אני לא בטוח שהוא אפשרי, אלא בסקאלה מסוימת. זה תמיד נכון שאפשר ליצור תיאוריה אחת או גישה אחת שתסביר הכל?
אנחנו תמיד מקווים, אנחנו לא יודעים את הכל כמובן, יש בעוד 1,000 שנה יחשבו שלא ידענו כלום במאה ה-21, אבל אנחנו תמיד מקווים שיש שכבות יותר עמוקות שעוד לא הגענו אליהן, ובשכבות האלה אנחנו כן חושבים שנמצא חיבורים מעניינים בין התיאוריות השונות, ובסופו של דבר תהיה תיאוריה שמאחדת את הכל. היום החיבור בין תורת הגרביטציה לתורת הקוונטים נקרא Quantum Gravity, גרביטציה קוונטית. הם מחפשים אחרי התיאוריה הזאת הרבה מאוד שנים. זה קשה מאוד, ולכן עוד לא הצליחו בכך. ואנחנו כניסיונאים מנסים למצוא ניסויים שיתנו רמזים. כלומר, ניסויים שבהם שתי התורות האלה יהיו חייבות לעבוד ביחד, כדי שהניסוי יעבוד וכדי שניתן יהיה להסביר אותו, ואם נמצא ניסויים כאלה, אז זה ייתן רמזים בעצם על איך שתי התורות האלה יודעות לעבוד ביחד, ואולי אז נוכל באמת לכתוב תיאוריה שהיא שילוב של השניים. וכך הגענו אל הניסוי שאותו אנחנו מציעים.
אוקיי, אז מהו אותו ניסוי באמת?
אז כפי שאמרתי, הרעיון הוא לשלב תכונות שמחייבות את השימוש בשתי התיאוריות. אז הרעיון הוא לקחת גוף מסיבי, לא גוף קטן כמו אטום או מולקולה, אלא לקחת גוף מסיבי וקודם כל לשים אותו בשני מקומות בו זמנית, דבר שתורת הקוונטים מאפשרת לעשות אותו. אמרתי קודם שתורת הקוונטים מדברת על דברים קטנים, בעיקרון היא גם מדברת על דברים גדולים, רק מבחינה טכנולוגית הרבה יותר קשה להביא אותם להתנהג בצורה קוונטית. קל להביא אלקטרון או אטום להתנהג בצורה קוונטית, מאוד קשה להביא גוש גדול להתנהג בצורה קוונטית, ולכן ביום יום קשה לנו לראות תכונות קוונטיות. בכל מקרה הרעיון הוא לקחת את ההתקדמות בטכנולוגיה של המעבדה ולשים גוף יחסית גדול, נניח גוף שיש בו 10 בחזקת 10 חלקיקים או אטומים, לשים אותו בשני מקומות בו זמנית, זה דבר שמאפשר את תורת הקוונטית. אבל מה שחדש כאן זה שגוף כזה גדול גם פועל עליו כוח הגרביטציה, לא של כדור הארץ, אלא פועל עליו כוח גרביטציה גם בין שני החלקים שפיצלנו. והדברים, הכוחות הגרביטציה האלה שפועלים על הגוף, יחייבו אותנו גם להפעיל פה את הנוסחאות של תורת הגרביטציה. וכך ניסוי כזה, אם אכן נצליח לעשות אותו, יחייב אותנו להשתמש בנוסחאות משתי התיאוריות האלה, ואנחנו מצפים להפתעות.
זה ניסוי שאפשר לקיים, או שזה משהו שהוא תיאורטי?
זהו. אז בשביל להוכיח שאפשר לקיים אותו, אנחנו לא רק הצענו אותו בצורה תיאורטית, אלא אנחנו ביצענו אותו בעצם במעבדה, לא עם גוף גדול, אלא עם גוף קטן, לקחנו אטום בודד, אבל עברנו את כל התהליכים שאנחנו מציעים לעשות בניסוי האמיתי, הגדול יותר, עם המסות הגדולות, הראינו שכל התהליכים אפשריים, ובעצם השלמנו את הניסוי עם אטום בודד, והראינו את התוצאות, ולכן אנשים באמת היום מאמינים שהניסוי הזה, יש התכנות לביצוע של הניסוי הזה בשנים הקרובות.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל זה באמת מרתק, ובסופו של דבר, ככל שאנחנו מבינים, כן יש קשר בין שתי התיאוריות האלה.
אנחנו חושדים, אין לנו הוכחה לזה. כפי שאמרתי, פיזיקאים מנסים לחפש מה הדבר הבא, מה ההבנה היותר עמוקה, ואנחנו יכולים רק לחשוד שכשנגיע להבנה היותר עמוקה, שם נמצא חיבור בין שתי התיאוריות האלה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' רון פולמן, מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. תודה.
כל טוב, תודה.
ליבת הברזל של כדור הארץ גדלה מהר יותר בצד אחד. ליבת כדור הארץ הממוקמת בצידו המזרחי גדלה מתברר מהר יותר מהליבה בצד המערבי בברזיל, כך עולה ממחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Nature Geoscience. לדברי החוקרים, הממצאים יכולים לשפוך אור על הגיל של ליבת כדור הארץ, על ההיסטוריה ועל ההתפתחות של השדה המגנטי כמובן שלנו, של הפלנטה שלנו. שלום לפרופסור שמוליק מרקו, ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
האמת היא שאני בכלל לא ידעתי שליבת הברזל של כדור הארץ בכלל משתנה או גדלה מהר, גדלה בכלל.
כן, כל כדור הארץ משתנה. הוא התחיל את דרכו עם כמות חום מסוימת, והוא מאבד את החום הזה, את החום הראשוני, לסביבה, וממש במרכז שלו מתרחשים שני תהליכים במקביל. יש שם לחץ גדול, ויש שם חום גדול. במרכז הלחץ כל כך גדול שהוא הופך למוצק, ממש הגלעין הפנימי הוא מוצק, ועוטף אותו גלעין חיצוני שהוא עדיין מותח, אבל הוא מאבד חום, ולכן חלקים מהאזור המותח הולכים ומתמצקים בקצב מאוד איטי, אבל זה כל הזמן משתנה. כן.
טוב, מה שתיארת עכשיו זה מה שמסביר את העובדה שבסופו של דבר התוצאה של הדבר הזה זה שדה מגנטי לכדור הארץ, נכון? אלה מתכות למעשה שנעות.
נכון, כל זרימה של אלקטרונים היא בעצם זרם, או זרם מייצר סביבו שדה מגנטי, ומכיוון שהגלעין של כדור הארץ עשוי בעיקר ברזל, בערך 90% ברזל ועוד איזה 10% ניקל, יכול להיות שיש גם חומרים נוספים, אין לנו גישה לשם, קשה לדעת בדיוק. אז הזרימה בחלק החיצוני של הגלעין כוללת זרימה של אלקטרונים שמייצרים את השדה המגנטי, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב לחיינו כאן. בלי השדה המגנטי, היינו חיים כאילו במיקרוגל. השדה המגנטי מסית קרינה הרסנית שמגיעה מהחלל, בעיקר מהשמש, אל הכתבים. וזה מונע פגיעה ישירה בנו.
אוקיי, זה הרבה מעבר לסתם מחט של מצפן, שאיכשהו מצביע לי על...
נכון, זה גם חשוב, בלי המצפן.
נכון, אבל...
מגלים את אמריקה, אבל...
אוקיי. אז בוא נדבר באמת על הגידול הלא סימטרי של ליבת כדור הארץ. מה גורם לכך?
הלוואי והייתי יודע. אני חושב שאף אחד לא יודע. הכוחות שפועלים בתוך כדור הארץ הם לא סימטריים. כדור הארץ, כמו פלנטות אחרות, גם, או ירחים סביב פלנטות אחרות, אין סימטריה. למשל, אפילו על פני השטח, רוב היבשות נמצאות בצפון, מצפון לקו המשווה. יש גם בדרום, אבל פחות. כך שיש תהליכים שהם לא סימטריים, הכוח הצנטריפוגלי למשל פועל יותר באזור המשווה ופחות בכתבים, ככה שיש כל מיני תהליכים בעומק שהם לא סימטריים. אבל למה בדיוק יש יותר התגבשות של חומר מהגלעין החיצוני שהופך להיות מוצק ומגדיל את הגלעין הפנימי דווקא בצד שמתחת לאינדונזיה, נגיד, סדר גודל, זה לא באינדונזיה. למה זה דווקא שם? אף אחד לא יודע. החידוש הגדול זה התגלית הזאת. קודם כל, עד עכשיו חשבו שזה סימטרי.
וואו. טוב, הנה מגלים שמדובר בחוסר סימטריה. אם כבר אנחנו מדברים על ליבת כדור הארץ, מאיכן הגיעו לכאן המתכות שכדור הארץ למעשה בנוי סביבן? או, איך זה יכול להיות שהליבה שלנו היא מתכתית? הרי מתכת לא סתם כך נוצרת.
נכון, כדור הארץ עשוי, בערך שליש מכדור הארץ זה ברזל.
וואו!
איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו מעריכים, מכיוון שכדור הארץ נוצר יחד עם כל מערכת השמש, השמש מהווה מעל 99% מהמסה של כל המערכת הזאת, והפלנטות זה עוד פחות מאחוז של פירורים קטנים שמסתובבים סביב השמש. אז יש שתי אופציות להבין את הרכב כדור הארץ. אחת זה להסתכל על מרכיבים ראשוניים, כאלה שהרכיבו את כדור הארץ אבל עוד לא עברו הפרדה. בכדור הארץ חלה הפרדה, אחרי שהחומר הראשוני הצטבר, החומר הכבד זלג פנימה, זה הברזל, החומר הקל יותר הפך למעטפת, החומר הכי קל, הגזים, הפכו לאטמוספירה, הנוזלים הפכו לאוקיינוסים. כלומר, כדור הארץ כבד יותר בעומק וקל יותר בסביבה. אז אנחנו מסתכלים על מטאוריטים, מאוד מאוד מוקדמים, שלא עברו את ההפרדה הזאת. ואז אנחנו רואים שבאמת הם מכילים שליש ברזל, שישית מגנזיום, בערך עוד איזה קצת פחות משליש חמצן. יש בערך איזה 8 יסודות שמרכיבים 98% מכלל כדור הארץ. כדי לאמת את התצפית במטאוריטים, אנחנו יכולים לבדוק גם בשמש. סך הכל זה מדגם של 99% מכלל המערכת. ואת השמש אנחנו יכולים להבין בעזרת האור שהיא מפיצה. כל חומר מפיץ אור כשהוא לוהט בצבע מאוד אופייני לו, כמו טביעת אצבעות. ואז אם מכוונים טלסקופ לשמש ומפרקים את האור, כמו במנסרה, כן? כמו הציור של התקליט המפורסם של הפינק פלויד, יש מנסרה, היא מפרקת את האור, ואז אפשר לדעת כמה ברזל יש, כמה חמצן, כמה מגנזיום, כמה טיטניום, כמה... כל היסודות. ואז רואים שאותו הדבר, גם בשמש יש אותם אחוזים של יסודות. כלומר, אנחנו יודעים את הרכב כדור הארץ לא מתוך הסתכלות על כדור הארץ, אלא הסתכלות החוצה על מטאוריטים פרימיטיביים, כלומר שלא עברו הפרדה, ועל השמש. ומכיוון שאין שליש ברזל בפני השטח, אנחנו מסיקים מזה שהוא חבוי בפני. וזה מסתדר לנו גם עם השדה המגנטי שיכול להיווצר על ידי זרימה של אותו ברזל שנמצא בעומק. כך שכל הדברים מסתדרים ביחד יפה.
עוד לא הגענו לברזל עצמו בפועל.
להגיע לשם אי אפשר.
לא.
הגלעין נמצא 2,900 קילומטרים מתחתנו. הקידוח הכי עמוק שנעשה אי פעם גרד בקושי את 10 קילומטרים, וזה רק במקום אחד, בצפון סקנדינביה, הרוסים בעצם עשו, בחלק הרוסי של, שמצפון לפינלנד. ובקושי הגיעו. הסיבה היא שמעבר ל10 קילומטרים נורא קשה ליצור מקדח שיעמוד בחום שיש שם, וגם הסלעים הופכים להיות פלסטים. כלומר, אתה קודח, זה בערך כמו לקדוח בפלסטלינה. אתה מוציא את המקדח ואז החור נסגר. אז אין לנו מידע ישיר על פנים כדור הארץ. זה בעצם מה שעוסקים הגיאופיזיקאים. הם מתעסקים בתכונות פיזיקליות, כמו שדה מגנטי או שדה הגרביטציה, או גלים סייסמיים, או שפיעת חום שיוצאים מתוך כדור הארץ. ומזה מציקים על המבנה הפנימי של כדור הארץ. אין לנו גישה ישירה לשם.
וואו, טוב. הנה, אז בזכות האייטם הזה, התחלנו מחוסר סימטריה, אבל גם למדנו באופן כללי על ליבת כדור הארץ ועל מה שאנחנו יודעים ואיך אנחנו יודעים על זה. לא פחות מעניין. תודה רבה לך, פרופסור שמוליק מרקו, ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לך.
אזור מת באוקיינוס בגודל של קונטיקט. חוקרים גילו אזור מת עצום במפרץ מקסיקו, גודלו כשל מדינת קונטיקט בארצות הברית, כלומר כ-10,000 קילומטר רבוע. רבועים, אזור מת הוא אזור במים שיש בו אחוזים כל כך נמוכים של חמצן, עד שלא מתאפשרים בו חיים. הערכה היא שמה שגורם לכך, לפחות חלקית, הוא משבר האקלים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עמרי ברונשטיין, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום.
שלום, בוקר טוב.
זו תופעה מוכרת? אזורים מתים בים? אזורים שבהם חיים לא יכולים להתקיים?
כן, למעשה זו תופעה מוכרת, אך מתגברת לצערנו. לכן, כמו שציינת, מדובר באמת באזורים, חלקם ידועים ודי קבועים בים, שלמעשה, שוב, כמו שאמרת, כמות רמת החמצן המומס במים שם, יורדת לרמה כזאת שלמעשה אין חמצן כזה שיכול לתמוך חיים. מדובר בעיקר באוכלוסיות שחיות על הקרקעית, ואכן באותם אזורים יש אירועי תמותה, ולמעשה בעלי חיים לא יכולים להתקיים על הקרקעית או בסמיכות אליה, כיוון שבעצם יש מחסור בחמצן.
וואו, אז הנה אנחנו יודעים שאפשר, גם בעלי חיים שחיים בים יכולים למעשה לטבוע או למות מחוסר חמצן בתוך המים, וככל הנראה הם פשוט לא מתקרבים לאזורים האלה. אבל מה גורם לאזור הזה להיות כזה שאיכשהו חמצן מומס לא מגיע לתוכו?
יפה, אז א' שאלה מצוינת, וראשית אתה צודק, גם בעלי חיים שחיים בתוך הים זקוקים לחמצן כדי לחיות וכדי להחליף גזים. אז זה קודם כל. גם במים למעשה נושמים. עכשיו, השאלה באמת איך האזורים האלה נגרמים. אז האזורים האלה נגרמים או נוצרים למעשה הרבה בזכותנו במרכאות, האדם, ולצד השינויים הגלובליים שאנחנו בעצם רואים. אז קודם כל, ככל שהמים, הים חם יותר, באופן עקרוני, יש פחות חמצן מומס במים חמים מאשר במים קרים, אך לא זו הבעיה שגורמת לאותם אזורי מוות בים. למעשה, מה שקורה שם זה תגובת שרשרת או תהליך שרשרת שמתחיל בכלל בעצות. כאשר יש לנו זרמה או חדירה גדולה של נוטריאנטים, חומרי הזנה, לתוך עניין דשנים, לתוך הים, וזה מגיע הרבה פעמים באזורים בקרבת בני אדם, אזורים של חקלאות, על ידי נחלים, על ידי נגר אלי, וראינו שיטפונות בתקופה האחרונה, כל חומרי הדשן האלה למעשה מגיעים אל הים, ומעשירים מאוד, כמו ביבשה, צמחים שחיים בים. אותם צמחים הם עצות, ובעיקר פיטופלנקטון, אותן עצות חטאיות שלמעשה נמצאות בעמודת המים, וכאשר העצות הללו למעשה מתות, הן שוקעות אל הקרקעית, ושם מתבצרת ביומסה מאוד מאוד גדולה, שהפירוק שלה, הריקבון של אותן עצות, חד תאיות בעיקר, שמגיעות אל הקרקעית, למעשה גורם לאוכלוסיית החיידקים את הפירוק שלהם. בתהליך הזה נצרח הרבה מאוד חמצן, וכך למעשה נוצרים לנו אותם אזורי מוות, אם תרצה, בים. עכשיו, יש אזורים בגדלים שונים, מאותם אזורים ענקיים שאתה ציינת כרגע, במפרץ מקסיקו, ויש גם אזורים קטנים בהרבה, גם כאלה שהם בקוטר של קילומטר רבוע, וכנראה גם פחות מזה. מי שיכול לברוח, אם אתה יצור שיכול לנוע ויכול לברוח, כנראה שתנסה לפחות לעשות את זה, אבל יש הרבה מאוד אורגניזמים בים שאין להם את היכולת לברוח מאותם אזורים, ובאמת אנחנו מדברים, מה שאנחנו רואים זה אזורי תמותה מאוד מאוד נרחבים של אורגניזמים ימיים ששוכנים על הקרקעית.
עכשיו, מה שגורם לכך זה בהכרח תוצר של פעולת בני אדם, או שיש גם מקרים שבהם זה פשוט קורה בצורה טבעית?
אז אנחנו מניחים קודם כל שזה קורה וקרה בצורה טבעית. השאלה כמו תמיד היא מה התרומה שלנו ובכמה הפעולות שלנו למעשה מעצימות את התופעה הזו, ואת זה אנחנו יכולים לראות אם אנחנו ממפים את אותם אזורי מוות שאנחנו מכירים, אנחנו רואים את הסמיכות הרבה שלהם לאזורים מיושבים, כמובן על היבשה, ובאזורים שבהם אנחנו יודעים שיש שטף נגר עילי גדול של אזורים שקרובים בשטחי חקלאות למשל. והדבר הזה מועצם כיוון שתופעה כזאת יכולה גם להיות הפיכה בתנאי ש... לאחר אותו אירוע צריכת חמצן קיצוני על ידי פירוק האצות, אם תהיה לנו תחלופה של מים, אז תהיה לנו שוב התחמצנות של המים. אבל יש אזורים שבהם יש מה שנקרא שיחוב, שחלק מעמודת המים העליון נשאר למעלה, והוא לא מגיע למעשה עד לקרקעית, וכך נוצרת לנו שכבה מתה למעשה קרוב לקרקעית, ושכבה עם קצת יותר חמצן באזורים הרדודים יותר, הדבר הזה לא באמת עוזר אם אתה אורגניזם שחי על הקרקעית ולא באמת יכול לשחות או לזוז ולשנות את מיקומו. ואם תהית, אז כן, גם באזורים שלנו, אמנם לא אזורים נרחבים, אנחנו מתחילים לראות סימנים ואנחנו חוקרים חלק מהתופעות שנראות לנו בדיוק כמו האזורים האלה, גם אצלנו בים התיכון, אזורים שאנחנו חושדים שבאמת התרחשו בהם אירועי, אנחנו יודעים שהתרחשו בהם אירועי תמותה מסיביים, אנחנו כרגע מנסים להבין האם גם כאן מדובר באותם dead zones, אזורי וואו. מוות כאלה, שנוצרו על ידי מחסור בחמצן.
עוד אזכור של ההתחממות הגלובלית, משבר האקלים וכו', שגם כאן יכולים להיות חלק מהעניין הזה.
נכון, ואנחנו כשלב ראשון צריכים קודם כל להבחן את התופעה הזאת, לנסות ולהבין איפה מתרחשים אותם אזורי מוות, מה הדינמיקה שלהם, וכשתהיה לנו את האינפורמציה הזאת, נוכל באמת לנסות ולחשוב איך אנחנו יכולים לצמצם או למנוע את ההופעה של התופעה הזאת.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור עמרי בונשטיין, מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ומוזיאון הטבע על שם שטיינהר. תודה.
תודה לך.
זיקית שחוקרים חשבו שנכחדה אותרה ביער גשם באפריקה, חוקרים יתרו את אחת הזיקיות הנדירות בעולם. זיקית שכאמור היו בטוחים שנכחדה בשל קריטת יערות מסיבית. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, עוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום.
שלום.
אז בוא נדבר על הזיקית הזו, אני מבין שהיא מאוד קטנה וקטנה יחסית, נכון?
זו זיקית קטנה, כן. במדגסקר יש זיקיות קטנות יותר, אבל זו זיקית שכל אורכה הוא 5 סנטימטר וקצת, פרטים בוגרים גדולים.
עכשיו, חשבו שהיא נכחדה, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים סיפורים כאלה או ידיעות על בעל חיים שחשבו שהוא נכחד. כן, מה לעשות? אנחנו לא כל הזמן יודעים מה קיים בכדור הארץ, והנה יופיע שוב.
יש מקרים אפילו מהארץ של בעלי חיים ש... לגמרי חשבו שזו, שהם נכחדו. במקרה של הזיקית הזו שנמצאת בטווח תפוצה מאוד מאוד מצומצם במלאווי, אפילו לא חיפשו, אמרו, תשמעו, אנחנו ראינו אותה בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, ומאז קרתו שם את, כמעט את כל היערות שהיא חיה בהם, וחיה רק בהם, אז יכול להיות שהיא נכחדה. לא הכריזו עליה רשמית, יש דרך להכריז רשמית. ואז הלכו ובדקו, כבר אגב ב-2016, ואמרו לא, דווקא מצאנו אותם.
אולי נלמד משהו על אותה הזיקית? מה מיוחד בה? גם היא מסוגלת להחליף צבעים? אולי לשנות מרקמים? מה הגימיק שלה? מה הטריק שלה?
אז הזיקיות האלה, חלקם הגדול, חלק גדול מהמינים, מצויים בראשי הרים, וכל מין נמצא רק בראש של הר אחד, או קבוצת הרים, כן, רכס הרים מצומצם. ולכן הם מאוד מאוד פגיעים גם להרס של בית הגידול שלהם, כן? במקרה של הזיקית הזו, 80% מבית הגידול נעלם במשך 30 השנים האחרונות, כן? בעצם היער בורה לצובת חקלאות ב-30 השנים האחרונות, וזה קורה גם למינים אחרים. מעבר לזה, מיני הרים הם מאוד מאוד פגיעים לשינוי האקלים, כן? אם האקלים בראש ההר הוא קצת קריר יותר מאשר במקומות אחרים, אז ברגע שהאקלים מתחמם, האקלים הקריר הזה ילך ויעלם, ואז כבר לא יישאר אולי מקום או סביבה מתאימה לבעלי החיים שייחודיים לראשי הערים האלה, והם ייכחדו. בינתיים, לפחות במקרה של הזיקית הזו, זה לא קרה.
אז מה זה אומר שאפשר להירגע למרות ההתחממות הגלובלית ולמרות בירו היער ולמרות הכל, הנה היא שרדה, מה הזיקית הזו היא פועלת נגד האג'נדה האקלימית הכללית?
לא. כיוון שהזיקית הזאת למצב היום ונורא, הנה תוך 30 שנה בלבד, השטח שיכול לקיים את הזיקית הזאת הצטמצם ב-80%. Okay? בוא נאמר שמ-1988, שגם אתה וגם אני מניח היינו אז חיים ומודעים לעצמנו, 80% מכדור הארץ נעלמו ממנו בני האדם. היינו אומרים שאפשר להירגע? לא היינו אומרים. היינו אומרים שהמצב היום ונורא, המצב אכן היום ונורא, אבל המין עדיין לא נכחד.
אוקיי, אז זו השורה התחתונה, המין עדיין לא נכחד, חשבו שהוא נכחד, אבל לא, אבל זה לא משנה את העובדה ששטח הגידול הצטמצם דרמטית, כפי שאמרת, בין היתר, לא בזכות כמובן, אלא בשל בירוע יערות, אותו מושג שבעצם מספר לנו שקורטים יער כדי להרוויח שטחים חקלאים וכולי.
נכון. נכון מאוד.
טוב, עוד סיפור עצוב. הייתי בטוח שבסופו של דבר זה שמח, כי הנה מצאו אותה, אבל...
שמח חלקית,
אוקיי. אבל עוד נורת הזרה נדלקת, אם צריך נורונת הזרה שקשורה להתחממות הגלובלית ולבירוע יערות, ועל ההרס שלנו את השטחים הטבעיים, את הטבע. זה הסאבטק. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, עוצר אוסף חולייתני יבשה, מוזיאון הטבע על שם שטיינר. תודה רבה.
תודה לך.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים. פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן, שרון.
השבוע לא יכולנו שלא להיות מרותקים למסך. האולימפיאדה בטוקיו. ספורטאים וספורטאיות שכל חייהם מקדישים אימונים מפרכים רק כדי להגיע לרגע הזה, להזדמנות הזו. זה הזכיר לי סיפור שמגיע מיפן. סיפור על ילד אחד. זו הייתה שעת ערב אגמומית בבית החולים בעיר. היא ישבה ליד מיטת בנה וצפתה בטלוויזיה. תחרות קראטה. היא צפתה במתחרים, בתרגילים, וליבה נשבר. היא ידעה שהחלום של בנה הוא להיות ספורטאי. ובמיוחד אלוף קראטה. אבל עכשיו, לא מזמן בנה עבר תאונת דרכים. הרופאים אמנם הצילו את חייו בנס, אבל לצערם נאלצו לכרות את זרועו השמאלית. ועכשיו ייאלץ לבלות את כל חייו ללא זרוע שמאלית. מה יהיה? בעוד כמה דקות בוודאי התעורר מן הניתוח, והיא תצטרך לבשר לו את הבשורה המרה. הזמן חולף. עד עד הוא פוקח את עיניו, מחייך חיוך מנומנם, שואל, איפה אני ומה קרה לי? ילד בן 5, קטן כל כך במיטה גדולה של בית חולים. היא מספרת לו. הם חוזרים הביתה. זמן השיקום מסתיים. הנה הוא כבר בן 6, והוא הולך לכיתה א'. בכיתה א' ביפן, כל הילדים והילדות הולכים ללמוד קראטה. אמא שלו מבקשת לרשום אותו לחוג, אבל המאמן, להפתעתה, לא מסכים לקבל אותו. איך אוכל לקבל ילד שאין לו זרוע שמאלית לחוג שכזה? היא מנסה חוג אחר. גם שם היא מקבלת לא. היא מנסה את כל החוגים באזור, אבל אף מאמן לא מסכים לקבל את הילד. היא מנסה את כל החוגים בעיר, וגם זה לא מצליח. בהפסקות, הילדים מספרים על חוג הקראטה שלהם, מתאמנים, מדגימים תרגילים, והילד, ליבו יוצא אליהם. גם הוא רוצה ללמוד קראטה. לבסוף, יום אחד, אמא שלו שומעת על איזה מאמן זקן שחי באיזה כפר מחוץ לעיר. ממליצים לה לפנות אליו שאולי הוא יסכים לקבל את הילד לאימונים. יום אחד, היא נוסעת באוטובוס עם בנה אל הכפר הקטן, פוגשת את המאמן הזקן ומבקשת ממנו בכל לשון של בקשה לאמן את הילד רק כדי שירגיש טוב. המאמן הזקן לא אומר הרבה, הוא מסתכל על הילד, בוחן אותו, בוחן את הזרוע השמאלית החסרה, ולבסוף מסכים, אבל בתנאי שהילד יגיע אליו לאימונים 5 פעמים בשבוע, אחרי בית הספר. האמא מאושרת, בוודאי שהיא מסכימה. ובאמת, בכל יום אחרי בית הספר היא לוקחת אותו באוטובוס אל המאמן. הם מתאמנים ומתאמנים, והנה חולפים חודשים ושנה ושנתיים ושלוש, והנה הוא בכיתה ד'. בכיתה ד' מתקיימת בעיר תחרות גדולה של קראטה. כל הילדים מכל העיר מתכנסים באולם הגדול ומתחרים זה בזה. ובתום התחרות, אחד מהם מוכרז כאלוף המנצח. האמא אפילו לא חושבת לרשום אותו לתחרות, אבל אז היא מגלה שהמאמן הזקן כבר רשם אותו לשם. אתה בטוח? זה לא יהיה מאכזב עבורו? מה אתה אומר? אבל המאמן לא אומר הרבה, הוא רק מהנהן בראשו ואומר, זה מה שיהיה, יהיה בסדר. יום התחרות מגיע. כל הילדים מכל בתי הספר מתכנסים באולם הגדול, לבושים בבגדי הקראטה, וגם הילד הזה מגיע. הילדים האחרים מסתכלים עליו, קצת נבוכים. הם בטוחים שהוא כאן בתחרות רק מפני שהוא ראוי לרחמים וכדי שירגיש טוב. אבל הנה, להפתעת כולם, גם הוא מוזמן לעלות למזרן ולהתחרות מול היריב הראשון שלו. הוא עומד מולו, ילד בגילו, במשקל הגוף שלו, והתחרות מתחילה. חולפות כמה דקות, והנה להפתעת כולם, הילד מכריע את היריב. וואו! הוא מתקדם בתחרות, הוא עומד מול עוד יריב. כמה דקות, והנה הוא מכריע גם אותו. המאמן מחייך אל האמא, האמא מחייכת אל המאמן, לא מאמינה. והנה הוא מתקדם. עוד יריב, ועוד אחד, ועוד תחרות, ועוד אחת. והוא מצליח להכריע כל קרב. איך זה ייתכן? כולם עמומים, כולם מופתעים. התחרות מתקדמת, המתח עולה, והנה הוא מגיע. לעמוד מול היריב האחרון בתחרות. זה שיכריע כאן את הקרב יהיה אלוף הקראטה של העיר. איך זה ייתכן? ילד בלי זרוע שמאלית עומד מול יריב כל כך חזק. אבל הקרב כבר מתחיל. ומתח באולם. כולם נפעמים, חולפות כמה דקות, והילד מצליח להכריע גם את היריב הזה. תשואות רמות, מחיאות כפיים, צילומים, מדליה, כל כך הרבה התרגשות. וכשכל זה נשאר מאחור, ומן האולם יוצא הילד מלווה באימו ובמאמן הזקן, הם יוצאים אל הרחוב. עכשיו, כשיש קצת שקט, פונה האמא אל המאמן הזקן, מודה לו מכל הלב, ואומרת לו, אני מוכרחה לשאול אותך, איך עשית את זה? המאמן, שלא מרבה בדיבור, אומר לה, פשוט מאוד. לימדתי אותו כל השנים האלה, רק תרגיל אחד. את התרגיל שבו כדי שהיריב שלך יכריע אותך, הוא צריך לתפוס את הזרוע השמאלית שלך. וואו. בהצלחה לכל הספורטאיות והספורטאים. לפעמים ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו כדי להצליח. אז ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ובמסגרת פינת הניסויים נערוך השבוע ניסוי שעוסק בציפה. שלום לביוטכנולוגית ענבל שמחה בוקר ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
שלום ובוקר טוב דודו, מה שלומך?
מה נטביע? כשמדברים על ציפה אנחנו כמובן מקווים להטביע משהו.
נכון, אז קודם כל זה קשור לקיץ, כי בקיץ אנחנו הולכים לבריכה ושמים מצופים, בעיקר עם הילדים הקטנים, כדי שהם לא יטבעו. אז אנחנו באמת הולכים היום לדבר על ציפה, ושימו לב שצף וצפוף זה בא מאותו שורש. אוקיי? תזכרו את זה לאחר כך. אז מה אנחנו צריכים בשביל הניסוי שלנו? אנחנו צריכים קערה עמוקה מלאה מים, רצוי שהיא תהיה שקופה, או לחילופין, קנקן שתייה קלה שקוף וגבוה מלא מים. בנוסף לזה תפוז וסכין. אז כמובן עם הסכין אנחנו צריכים את האמא או האבא שיעזרו לקלף, אם נצטרך לקלף את התפוז, אז שיהיה להם את האפשרות לעזור. ואנחנו בשלב ראשון נשאר מה יקרה אם נשים את התפוז במים. מה אתה אומר דודו, ישקע או יצוף?
האמת היא שיש לי תחושה שזה ישקע. אני נוטה לחשוב, אני פסימי. אני תמיד חושב שדברים שוקעים.
אוקיי, כאילו, אתה אומר שאם הוא בשביל להציף אותו, נצטרך איזשהו מצוף.
מצוף, נניח... איזה ספינה, או לפחות איזה קלקר, או משהו.
אוקיי, אז אנחנו נניח את התפוז בתוך הקערת מים, או בתוך הקנקן מים.
דימה עורך את הניסוי במקביל, בעמדה שלו, כן.
אוקיי, ולהפתעתנו הרבה, בניגוד להשערה שלך, התפוז צף. אוקיי?
אם כן, מדובר בנס גלוי, מי היה מאמין? זה נוגד את חוקי הטבע. דימה מאבד את השפיות באולפן.
אוקיי, ועכשיו החלק המעניין באמת. אנחנו נתחיל לקלף את התפוז קליפה אחר קליפה, וכל פעם נבדוק. נבדוק אם הוא עדיין צף. והדבר המעניין הוא, אני לא יודעת אם דימה ככה עוקב אחריי, אבל... הוא יצוף לנו הרבה זמן, אבל כשנגיע לקליפה האחרונה ונוריד את הקליפה האחרונה, אנחנו פשוט נראה אותו מתגלגל ושוקע על הפרקעית.
די, רגע, הקליפה היא המצוף שלו?
אכן, אכן, די. דודו. הקליפה היא המצוף של התפוז, ובכלל של רוב פירות האדר, ושימו לב שאמרתי רוב פירות האדר, הקליפה מכילה המון חללי אוויר, ואם אתם זוכרים את הניסוי של שבוע שעבר, אז היה שם גם את השמן האתרי. השילוב הזה של קליפה שהיא מלאה חללי אוויר, והשמן, שאנחנו יודעים ששמן צף על גבי מים.
נזכיר באמת הזה... שמן אתרי, שכשהשפרצנו על בלון הוא התפוצץ מיד, נכון? נכון. השפריץ כזה מקליפה, כן.
ניסית את זה בבית, דודו דו, דו,
מה זה, אני כל יום מפוצץ בלונים למורת רוחו של בני, שכמובן הופך להיות פוסט-טראומטי.
אוקיי, אז בכל אופן, התפוז שוקע מכמה סיבות. הרי אנחנו יודעים שגם אנחנו וגם כל הפירות והירקות הם ברובם מים. בכלל, כל דבר חי הוא ברובו מים. אז היינו מצפים, ותכף אני אדבר קצת על צפיפות, מה זה צפיפות? היינו מצפים שאם מים יצופו במים, אז היינו מצפים שהתפוז יצוף במים. אבל, וזה האבל הגדול, בתפוז גדול יש כ-5 כפיות סוכר.
די.
אתה את זה, דודו? 5 כפיות סוכר בתפוז
כן,
גדול?
הם כן, עוד קונספירציה של תאגידי התפוזים להרעיל אותנו. הפסיקו לאכול דברים מן הטבע. רק אוכל מעובד.
הסוכר הזה שבתפוז, די. הוא בעצם מעלה את הצפיפות של התפוז, ולכן התפוז שוקע. עכשיו, הרבה מאוד פירות וירקות, אם נשים אותם במים, הם יצופו. תדמיינו למשל פלפל, הרי כולו מלא אוויר בפנים.
נכון.
ולכן... כשנשים אותו בקערת מים, הוא יצוף כמו בעצם ספינה. גם ספינה, אפילו שהיא עשויה מחומר שהוא הרבה פעמים ברזל, שהצפיפות שלו מאוד גבוהה, והיינו מצפים שהוא ישקע במים, כיוון שיש שם את החללי אוויר, הספינה יש לה איזושהי צפיפות ממוצעת בין האוויר ובין הברזל, והצפיפות הממוצעת הזאת גורמת לה לצוף במים. עכשיו, אם אנחנו רוצים טיפה להבין מה זה צפיפות, אז בואו נחשוב על בקבוק שתייה קלה. יש לי עוד זמן, דודו?
יש לך, אנחנו מיד מבטלים את מבזק החדשות. ו... לא, לא, יש לנו 2 דקות, זה בסדר.
בסדר, סבבה, מעולה. אז בקבוק שתייה קלה של ליטר, תדמיינו אותו, כי ליטר מים שוקל קילו. אם ניקח את הבקבוק שתייה הזה של הליטר, והוא יהיה מלא אוויר, המשקל שלו יהיה באותו נפח של קילו מים, שזה ליטר מים שוקל קילו, הנפח של הבקבוק הזה יחסית למשקל שלו יהיה פחות מזה של המים, ולכן הוא יצוף. אם נמלא אותו מים, הרי יש לנו גם שם את הפקק והפלסטיק, הוא כבר יהיה פחות או יותר בצפיפות של המים, ואז הוא ירחף במים או טיפה ישקע. אם לעומת זאת נמלא אותו חול, אנחנו כל הזמן מדברים על אותו נפח, פשוט אנחנו משנים את המשקל, ואז היחס בין הנפח והמשקל הם אלה שקובעים בעצם את הצפיפות. עכשיו, מילה אחרונה, אם אנחנו ניקח לימון, בלימון לעומת בתפוז יש רק 1.5 כפיות סוכר.
זה גם בלימון יש סוכר?
גם בלימון יש סוכר,
כן,
אבל הרבה פחות.
הם כן עזבו את פירות האדר שרק מלאים בסוכר, ועברו כמובן למשקאות ממותקים. לא.
חס וחלילה.
לא.
חס וחלילה.
אוקיי.
אבל הלימון הוא יצוף לנו כמובן עם הקליפה, אבל גם אם נקלף אותו, כיוון שהסוכר, אחוז הסוכר בו הוא הרבה יותר נמוך, בערך פי 3 נמוך מבתפוז, הוא לא ישקע גם אחרי שאנחנו נקלף אותו.
וואה, אז הנה גם עכשיו... למדנו על הסוכר שנמצא בפירות האדר, אבל בעיקר למדנו על ציפה, האמת שזה באמת מעניין.
נכון, זה ממש ממש מרתק, אפשר לעשות מלא ניסויים. באמבטיה הילדים שלנו לומדים על זה ככה באופן טבעי, מה צף ומה שוקע, וזה לימוד מאוד מאוד חשוב של חוקי הפיזיקה.
אז תפוז צף, תפוז מקולף, לא יצוף.
נכון. עכשיו, לשבוע הבא, חבר'ה, תכינו סוכריות או עדשים או M&M, ואנחנו נעשה ניסוי מגניב. עם סוכריות.
בלי שמות של מותגים כמובן, אבל סוכריות קטנות כאלה.
כן, סוכריות צבעוניות קטנות.
של חברות לא חשוב שמות. תודה רבה לך.
של כל מיני חברות.
הביו-טכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעים. בעל שמחה בוקר, תודה.
בבקשה, בבקשה, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, האורך שלנו הוא אז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דימה קרנצוב, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של 3 שיודעים בפייסבוק, כאן 3 שיודעים. אפשר להאזין ל3 שיודעים, גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שימרו על עצמכם, מקפידו על עטיית מסכות מחר, תוכנית חדשה להתראות.